של המהר"ל מפראג, ואנחנו בעמוד רש מם ה. בעמוד רש מם ה, זה בפרק חמישי. אנחנו בסיומה של המשנה, נכון? כתוב, גלות בא לעולם על עובדי עבודה זרה ועל גילוי עריות ועל שפיכות דמים ועל שמיטת הארץ. טוב, זה שגלות בא על שמיטת הארץ, זה כתוב במפורש בפרשת בחוקותיי. אז תרצה הארץ את שבתותיה, כל ימי הושמה תשבות, כימים אשר לא שבת בשבתכם עליה. זה כתוב במפורש. על שפיכות דמים, גילוי עריות ועבודה זרה, זה גם כן כתוב בפרשת החרמות. ולא תקיא אתכם הארץ, בתמה אכם אותה, כאשר קאה את הגוי אשר לפניכם. ושם מדובר על שני דברים, על עבודה זרה ועל גילוי עריות. לגבי שפיכות דמים, זה כתוב במפורש בפרשת מסעי. כן? ולא תקיא אתכם הארץ, גם כן שמה נאמר על שפיכות דמים. אז אם כן, מפורש בתורה, כל ארבעת העבירות האלה. מקובל בידינו שעל שנאת חינם גם חרב בית שני. אבל חורבן בית זה לאו דווקא גלות. גלות זה כמובן שאנחנו יוצאים מן הארץ. היה אפשר גם שהמקדש יחרב, בלי שנגלה. אז כאן, זה ארבעת הדברים. בואו נראה מה אומר על זה המהר"ל. גלות בא לעולם וכו'. מה הוא מתכוון וכו'? על עבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים שבת הארץ.
זה לכל העמים מדובר.
זו שאלה מעניינת. האם זה נכון לגבי כל עם? קשה לומר, כי
כל העם... מישהו שכח? פלאפון?
בכניסה לבניין יש מיצובישי. כן, לגבי עבודה זרה זה קשה לקבל, מסיבה פשוטה, שתמיד כל הגויים עבדו עבודה זרה, אז לאן הם יגלו?
גם שמיטת הארץ קשה לקבל.
שמיטת הארץ, אתה יכול לקבל את זה בתור רעיון כללי, שהם לא, שהם יותר מדי אחוזים באדמה או משהו כזה, אבל גם זה קשה. אבל על שפיכות דמים ועל גילוי עריות, זה כן שייך. טוב, אומר המהר"ל, מה מאוד יש לתמוע מה שהגלות בא בשביל ארבע דברים? כי מה עניין אלו ארבע דברים אל גלות הארץ? מה הקשר? נכון שהתורה אומרת שאם תעשו ככה תגלו, אבל למה? מה הקשר?
כל עונש הייתה, מה הקשר?
נכון, זה משהו שאל על כל עונש. ועל כל עונש הוא ענה למה. נכון, אתה זוכר? דיבר חיה רעה, למה, ועיוות הדין, למה, כל הדברים האלה, נכון? הוא דן שם על כל דבר ודבר, למה העונש שלו קשור באופן מהותי למעשה, מתוך הנחה שאין ביהדות סחר ועונש, אלא, מה יש במקום סחר ועונש? מידה כנגד מידה, נכון? מה אתה אומר?
אני רוצה לחדד את השאלה, הרי ידוע שרוב העם היה בגלות עוד לפני חורבן הבית השני, שרוב העם...
אז מה השאלה?
אז למה זה קרה לנו?
בגלל חורבן בית ראשון.
לא, זה...
כל ארבעת הדברים שהוא כותב כאן, עבודה זרה, גילוי עריות, שפיכות דמים ושפיכות הארץ, היה בבית ראשון.
ראשון. נכון. כן, אבל כשחזרנו לארץ ישראל, בכל זאת התחילה הגירה לכל מיני מקומות, כמו שהיום לאמריקה, לאירופה,
נו, אז מה?
ורוב
העם... אז זה לא גלות. זה לא גלות.
זה לא גלות?
זה תוצאה של גלות בית ראשון. זה ההמשך הטבעי של מה שהיה, לא תוקן. זה בכלל לא אותו דבר. שכר ועונש זה ההפך הגמור של מידה כנגד מידה. איך? פשוט מאוד. משום ששכר ועונש, הכוונה שיש ענישה או גמול חיצוניים למעשה. כלומר, זה כמו שאומרים, אדם שאני יודע, עשה מעשה כזה זה, 10 שנות מאסר. מה הקשר? מה הקשר בין המאסר לבין המעשה שעושה? אין שום קשר. לעומת זה, אם אני אומר, למשל, מי שקצץ עץ בגן ציבורי, עונשו יהיה לנטוע את העץ מחדש ולאבד אותו ולהשקות אותו וכו', יש קשר, ברור? או יותר נכון, אבל זה עוד לא מידה כנגד מידה ממש. מידה כנגד מידה, הכוונה שהמעשה, התוצאה של המעשה כתובה במעשה עצמו. עכשיו, מה עונשו של מי שנוגע בסיר חם בלי כפפה? נכווה, נכון? אז הקביעה היא העונש שלו. כי היא מהותית למעשה. בעצם שלמר, המעשה הוא לכבות את היד. זה לא מעשה אחר. לכן זה מידה כנגד מידה. או בלשון המשנה, במידה שאדם מודד, כך מודדים לו. מה אתה אומר?
אדם שאכל חילים מקבל מלכות. זה כמו שאחד שגנב שם בית הסוף, זה לא אותו דבר?
נכון, זה אותו דבר. פשוט מאוד. השכר והעונש זה דרך ההתנהגות של בית דין של מטה. אז בית דין של מטה הוא נותן מכות. בסדר? מה שאין כן בית דין של מעלה, הוא עושה מידה כנגד מידה.
אדם שאכל חלב וחייב מיטה בידי שמיים, זה לא בית דין של מעלה, גם כן.
כן, אז צריך להבין. למה הקשר? אז על זה, המהר"ל צריך לשאול למה. על זה הוא ישאל. אגב, לגבי מלכות זה גם לא כך פשוט. הגמרא אומרת מלכות במקום מיטה עומדת. שהיה ראוי, ככה מסביר רש"י, היה ראוי למות על זה שעבר על מצוות בוראו, רק שהתורה חסה עליו. אז היה ראוי למות. וזה מובן למה. כן?
אבל בית דין של מעלה הוא תמיד פועל. זה אין לעומת בית דין של מעלה.
לא נכון. בית דין של מעלה פועל כשבית דין של מטה לא עשה מה שצריך.
לא,
מידה
כנגד
מידה.
זאת אומרת ש... בעצם כל מעשה שלנו תומן בחובו את התוצאה, והתוצאה יכולה להיות או טובה או גרועה.
כן, אבל כשבית דין נותן מלכות, אין שום קשר בין המעשה למלכות.
נכון, אבל זה מטה, בין דין של מטה.
נכון.
אבל מידה שמידה זה תמיד פועל.
כן, אבל יכול להיות שמאחר הוא קיבל עונשו בית דין של מטה, יש עיכוב לתוצאה. זאת אומרת, למשל, אומרים, כל חייבי קריטות שלקו, נפטרו מידי קריטתן. זה אומר מה שזה אומר, שכל חייבי מלכות, זה כל חייבי קריטות שלקו, נפטרו מידי קריטתן. מה לא מובן מה שאני אמרתי? רגע, יש מילה שלא הבנת?
מה, על איזה קריטה?
כל חייבי, כל, כן? המילה כל ברורה. חייבי, ברור?
חייבים?
כן, חייבי, זה פשוט חייבים בנסמך. חייבי קריטות, מה זה חייבי קריטות?
שהוא חייב קראת.
שלקו, מה זה שלקו?
שחזו.
שקיבלו מלכות. נפטרו, הם פטורים, מידי קריטתן. הם כבר פטורים מקראת. בסדר? אז יש, כיוון שקיבל בבית דין של מטה, יש עיכוב לבית דין של מטה. כי הסבל של המלכות משתווה לקראת. תמיד כשאתה לא מבין משהו, אל תגיד אף פעם, לא הבנתי, זהו. תמיד תשאל, תנסה להראות מה לא הבנת. בסדר? כי אני לא יכול לנחש מהי המילה שלא הבנת. כן.
גם
בפרט
וגם בכלל?
מה?
יש את הנושא של כאילו
מידה כנגד, ודאי, ודאי.
וזה לא משנה. למשל בני ישראל חטאו, ואז הלכה בית המקדש, אז בעצם אתה משיב את כל בני ישראל.
את האומה הישראלית, כן, האומה היא אשמה בזה שהמקדש חרבנו, מה הבעיה בזה?
אבל יש כל המעשה חטא
של הפרט. למה זה חטא של הפרט? כל זמן שזה רק חטא של הפרט, המקדש לא יכול להיחרב. ברגע שהחטא הופך להיות חטא ציבורי, הוא נחרב. אני אסביר לך דוגמה. גילוי עריות. זה חטא של הפרט או של הכלל? זה תלוי. אם הנורמה של החברה היא שעריות זה רע, אבל יש אנשים, מה אפשר לעשות, יש להם יצר הרע, הם עוברים על גילוי עריות, אז זה חטא פרטי. זה לא נוגע לחברה, כי החברה היא בסדר, היא מגנה את זה. אבל היחיד, מה אפשר לעשות, הלך אחרי שרירות ליבו, אז הוא צריך להיענש. לעומת זה, אם החברה מעודדת גילוי עריות, כחברה, הנורמה החברתית מתירה ואולי אפילו מעודדת, אז הופך להיות חטא של הכלל. מובן? כשאומרים שעל גילוי עריות בא חורבן המקדש, מדובר על גילוי עריות ציבורי. למשל, תן לך דוגמה, בלי לקטרג על אף אחד, אבל אם הנורמה החברתית זה שהמזכירה חייבת להיות לבושה כמו זונה, אז זה אומר שהחברה רוצה שיהיה גילוי עריות.
סליחה, כבוד הרב.
כן.
מה שקרה ביום שישי, המצעד הזה בתל אביב,
אז זה לא... אני הייתי בחוץ לארץ, זה הסיבה שזה קרה. כן, כן, יש פה בעיה. כן, כן, יש בעיה. יש אישור חברתי. אלא מה? צריך ללמד זכות על עם ישראל. כן? אנחנו צריכים ללמד זכות. מה נלמד זכות? נגיד שתינוקות שנשבו, לא מבינים וכו'. אוקיי.
כן. תל אביב ניחא, זה היה בירושלים. כשלופיאנסקי היה...
אז נחפש לימוד זכות אחר. תחפשו לימוד זכות. מה, אתם לא יודעים למד זכות על עם ישראל? הרי יש הלכה שכשהולכים לסקול מישהו, מישהו שחייב סקילה, כלומר, יש עדים, הכל ברור, אין שום ספק שהוא עשה את המעשה, והכל, התראה, כל מה שאתה רוצה. הוא חייב סקילה, הבן אדם. לוקחים אותו לבית הסקילה. בית דין ישב, חייב את הבן אדם הזה, סקילה. כשהוא עומד עדיין 10 מטר לפני המקום שבו משליחים אותו למות, עדיין יש דגל לשליח של בית הדין, יש לו דגל ביד. לא, יש במקום שבו הוא עומד, במקום הכי רחוק שיכול להיות, על גבעה מניחים אדם עם סוס, ועל הסוס הזה אדם שרוכב עם דגל ביד, כדי שאם מישהו יבוא ללמד זכות על האיש הזה, שהוא יוכל מיד להרים את הדגל ויעצרו את הסיפור. זאת אומרת, עכשיו, ככה הלכה, זה הלכה מפורשת, מסכת סנהדרין. עכשיו, זה אומר שכשבן אדם עומד עדיין 4.80 מטר לפני המקום שבו הולכים להרוג אותו, אתה עדיין מחפש לו זכות. אז האם תמצא בחברה הישראלית מישהו פחות ממנו? לא תמצא. אז אני צריך ללמד זכות. טוב. כן. יש
שם. נניח על חד ציבורי.
חד ציבורי, כן.
שעם ישראל מקבל עונש שהוא מידה כנגד מידה.
נכון.
אי אפשר לתאר מצב שעם ישראל לא ידע על מה העונש שלו בא.
לפי זה? כן, תמיד כן. תמיד הייתה לנו ידיעה מאיפה זה בא.
אבל ליחיד אין ידיעה.
מה? ליחיד אין ידיעה, נכון. ליחיד פחות ברור. נו, אז מה? אבל הוא ידע. כלומר, אין מצב שבו אדם לא יודע בסופו של דבר מה המשמעות של האיסורים שלו. במוקדם או במאוחר. כן? אז הוא ידע אחרי מותו. אז... הוא ידע, יבוא, או בתחילת המתים הוא ידע. מה? אז ייתנו לו הזדמנות, הוא יתגלגל, הוא ידע. יתקן. הכל מסודר, יש חשבונות. רק שהחשבונות לא תמיד ידועים לנו באופן מיידי. אבל יש חשבונות. כן? מה הבעיה? למשל, יש שלב בחיים, זה קורה באיזשהו שלב, זה לא מיד, שבו כל אדם מבין שהוא לא היה רוצה להיות מישהו אחר מאשר הוא. זה לא מיד, אבל יש שלב כזה שבו הדבר הזה מתברר. שבו האדם יודע שהוא רוצה להיות הוא ולא מישהו אחר, ואז הוא מצליח סוף סוף לפתור את הבעיות שלו עם ההורים. עם ההורים שלו. כי כל זמן שאני לא מרוצה ממה שאני, יש לי טענות להורים שלי, מדוע עשיתם אותי? ובאופן סמוי יותר, יש לי טענות לקדוש ברוך הוא, מדוע הוא עשה אותי דרך ההורים האלה. אז כל זמן שלא פותרים את הבעיות עם ההורים, אי אפשר להתקדם בחיים. בדרך כלל שמישהו לא מתחתן, זה גם קשור לזה. לא תמיד, אבל הרבה פעמים זה כך. הוא לא פתר את הבעיות עם ההורים, אז הוא לא יכול להיות הורה.
יש... מיליונים של אנשים שלא פתרו בעיות, והם הורים...
אז לא אמרתי את הדבר השני. לא אמרתי את ההפך. אמרתי צד אחד. בסדר? אם A מוביל ל-B, זה לא אומר ש-B מוביל ל-A. אתה יודע קצת מתמטיקה, נכון? טוב. כן, אגב, ממה שאמרת, יש באמת ראיה שכל אדם יכול להביא ילדים. טוב. איפה היינו? גלות בא לעולם. מה מאוד יש לתמוע? מה שהגלות בא בשביל ארבע דברים? כי מה העניין אלו ארבע דברים? אל גלות הארץ. יש לך לדעת ולהבין אלו דברים מאוד. ושים עיניך ולבך על הדברים אשר נבאר לך. אגב, השאלה זו הוא שואל גם בספר נצח ישראל, פרק ד'. נכון? שם גם כן הוא שואל את השאלה הזאת. מה הקשר בין העבירות האלה לגלות? וגם פה. אנחנו נראה האם הוא אומר פה את מה שהוא אומר בנצח ישראל או לא. כי כאשר תעיין תמצא, כי שלושה תארים הם לארץ ישראל. האחד, הראשון, כי נקרא שמו יתברך על הארץ, שהוא אלוהי הארץ. ומקרא מלא הוא, וקם העם הזה, וזנה אחרי אלוהי נחר הארץ. ופרש הרמב"ן ז"ל, אלוהים שהוא נחר בארץ. כי השם הנכבד הוא אלוהי הארץ, שנאמר, כי לא ידעו משפט אלוהי הארץ, וכן, וידברו על אלוהי הארץ ועל אלוהי עם הארץ, וכתיב לא ישבו בארץ השם. עד כאן לשון הרמב"ן. זה אגב מסביר תופעה מאוד מיוחדת, שאף על פי שעבודה זרה אסורה לכל בני אדם, גם לגוי אסור לעבוד עבודה זרה, מעולם לא ראינו שכתוב מקפיד על עבודה זרה מחוץ לארץ ישראל. כלומר, הנביאים לא באו בטענות על עובדי עבודה זרה, על זה שהם עבדו עבודה זרה, על גויים על זה שהם עבדו עבודה זרה. כן, לא מצאנו. למה? כי בחוץ לארץ ישראל זה לא כל כך משנה, זה לא פלטרין של מלך. פה זה המקום של הקדוש ברוך הוא, זה הבית הפרטי שלו, אז פה אי אפשר לעבוד עבודה זרה. מה את עליונה? למה? נו, להוכיח אותם על מה? על החמאס אשר בכפיהם, נכון? זה בדיוק העניין. אף אחד, נינווה לא פותח, יונה לא פותח את הפה על עבודה זרה שיש בנינווה. בכלל לא אכפת לו. אכפת לו על זה שהם גזלנים. איך אתם גזלנים? אה, באמת, צריך באמת לחזור בתשובה? מפסיקים לגזול. בסדר? ובדברי רבותינו זל מבואר הרבה. עד שאמרו, זל, ומביאו רשי בפרשת לך לך. לתת לך את הארץ, להיות לך לאלוהים. כן? לתת לך את הארץ, להיות לך לאלוהים. מה הקשר בין הדברים? הדר בארץ ישראל, אני לא לאלוה. ומי שאינו דר בארץ ישראל, אין אני לא לאלוה. עיין שם. וכן אמר דוד, כי גרשוני היום מסתפר בנחלת השם למור, לך עבוד אלוהים אחרים. ומי אמר לו לדוד, לך עבוד אלוהים אחרים? אלא כיוון שגרשו אותו מארץ ישראל, כאילו אמרו לו, כאילו אמרו, לך עבוד אלוהים אחרים. ודבר זה מבואר. אגב, יש, לפי, אתם מבין שלפי המונחים, משל, של הנביאים, אם אדם מרגיש שהוא שייך לאומה אחרת, ולא לעם ישראל, הוא כמו עובד עבודה זרה. למשל, למה אני מתכוון? מאז האמנציפציה, היהודים חושבים שהם אזרחי מדינותיהם. אז במונחים מקראיים, זה נקרא לעבוד אלוהים אחרים. אגב, הסברתי את זה דווקא שלשום בפריס. מי שהיא שמה אמרה שהיא מרגישה יהודיה צרפתיה. אז אמרתי, לא, את יהודיה מצרפת. זה לא אותו דבר, בכלל. ודבר זה, מה? כן. פה הוא לא יכול. כי פה זה אצלנו, מה? אתה תתנהג בבית של מישהו אחר כמו שאתה מתנהג אצלך בבית? תלך לפי נורמה של המקום. פה לא.
הוא גם
נמצא באקסטריטוריה
שלו, אני לא יודע מה, בתוך
ארץ
ישראל.
מה, איך יכול להיות אקסטריטוריה? זה לא שלו, מה זאת אומרת? זה שלנו.
בתוך ביתו.
זה לא ביתו.
אני חושב שזה בתוך הפרט.
לא, אין דבר כזה, אין דבר כזה. אדם עובד עבודה זרה תמיד בתוך הבית, אז מה? אסור, לא מרשים לו. לכן אסור להזכיר בית לגוי בארץ. למה? למה אסור להזכיר בית לגוי בארץ? להזכיר, לא למכור. להזכיר אסור, למה? כי הוא מכניס עבודה זרה לבית. כן, אם הוא רוצה לעבוד עבודה זרה בסין, אומנם לא מוצא חן בעיניי וכו', אבל אין לי מצווה לטפל
בזה.
אתאיסט אין בעיה. גוי אתאיסט זה קשר למהדרין. זה כי גוי אתאיסט הוא כופר בעבודה זרה. והגמרא אומרת, כל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי.
יש בעיה, והוא גם באלוהי אברהם יצחק ויעקב גם כן כופר.
כן, כי אצלו אלוהי אברהם יצחק ויעקב זה ציור קטן, עדיף שיכבור בזה. זה לא בשבילו, לא בשביל הגוי.
זה בית מלון.
גם בית מלון?
בעיה.
ודאי, איך אתה יכול להזכיר בית מלון לתיירים גויים? אלא אם כן, הוא מראש חותם שהוא מתחייב לא להכניס עבודה זר.
ואם...
אה? אני לא יודע, אני לא יודע.
הרב, אתה תאכל מאכל שגוי אתאיסטי
משל? לא.
למה?
כי זה בשביל גוי.
אין פה עבודה, שם של עבודה זרה.
נכון.
אז מה הבעיה?
אבל זה, אבל...
לא,
הוא מבשל מאכל כשר. הוא עושה לי ביצה קשה. כן? לוקח קומקום, קצת מים, קצת ביצה, מבשל. אסור לאכול את הביצה הזאת.
למה?
ולא רק שאסור לאכול את הביצה הזאת, צריך גם להכשיר את הכלי.
למה?
מה? בשולי נוכרים. למה בשביל נוכרים? כי אני לא רוצה להתחתן איתו.
מה קורה?
נניח, אין שום סיבה שאתה תתחתן
לא.
עם גוי אתאיסט.
איך אתה יודע? ודאי שיש סכנה.
אתה גבר, הוא גבר, אתה...
אבל יש לו בת. יש לו בת.
לא, אין לו בת.
אז אתה יכול, אז תגיד גם, אז מאותה סיבה גם תגיד על גוי עובד עבודה זרה שבישל, שיהיה מותר לך אם אין לו בת. אתה רואה שלא עושים את ההבחנה הזאת, אלא אנחנו רואים באופן כללי, אנחנו לא רוצים לאכול בישול לגויים, כי אנחנו לא רוצים להתחתן עם הבנות שלהם. עכשיו תגיד, מי אמר שאסור להתחתן עם בת של גוי שאיננו עובד עבודה זרה? אז אני אגלה לכם סוד, אבל אל תגלו את זה. אל תגלו. כן? אני אלך לגלות לכם סוד, אבל אל תספרו לאחרים. כן? כן, כן. לא, האיסור להתחתן עם בת של גוי שאיננו עובד עבודה זרה, לפי חלק מהפוסקים זה דרבנן. אל תגלו. כן, שלא ינצלו את זה. אז אני חוזר, זה אסור. כן.
עשרת הדיברות, אותה שרה, לא תעשה לך פסח שאנחנו ניתן ליהודים, זה היה בארץ או בחוץ לארץ?
בארץ, יש שאלה. איפה זה הר סיני? כך אומר רבי יהודה לוי, שהר סיני הוא בארץ ישראל, אני לא מתבייש רב.
יש שני דברים שהבאת לקחת. אחד זה טענה מוסרית שאסור לגוי לעשות את זה בארץ ישראל, וגם בגלל המקום, אפילו אם זה פחות מוסרי.
כי המקום הזה זה המקום של הקדוש ברוך הוא, אז לא מתנגד.
גם זה מוסרי או לא מוסרי, זה לא משנה, וגם המקום.
כן, אדם לא עושה את צרכיו בארמון המלך. אין, זהו. רוצה שילך לשירותים בחוץ.
איך עכשיו ניתן זכות, עכשיו ניקח זכות, זה שהמדינה נתנה
מקום
הכי יפה בארץ,
למורמונים
שם,
למיסיונרים. אני רוצה ללמד לך זכות. כי זה הדבר היחיד שאין סיכוי שהוא יעבוד בתור מיסיון. כי אתה יודע במה הם מאמינים? אתה יודע במה הם מאמינים? הם מאמינים שהאיש שייסד את הדת שלהם לפני 150 שנה, היה נביא, והוא הלך למדינת ניו יורק, והוא הלך לאיזה הר, וההר נפתח. ואז הוא ראה לוחות מזהב, הכתובים בכתב חרטומים מצרי עתיק. והוא לא יכול היה לקרוא את זה, אבל פתאום הוא קיבל משקפיים מיוחדות, הרכיב אותם והצליח לקרוא מה שכתוב. אחר כך הוא החזיר את המשקפיים, נסגר ההר, ומאז הוא יודע מה היה כתוב שם, וזה התורה המורמונית. אז זה הסיכו... זה עם ישראל נתן דווקא את המקום הכי יפה למורמונים, כדי ש... כי זאת העבודה זרה עם הכי פחות סיכוי להצליח. בסדר? אתה רואה? זה ה... מה, אתה מלמד זכות, לא? לא, לא התכוונתי לעשות לך את זה. מה אתה אומר?
אתה אמרת בישורים של גויים. מה עם כל האנשים והאנשים שיש להם תלופינות של מוחשבים שלהם? יש אנשים דתיים?
שמה? פיליפינות. פיליפינות. את שואלת, מה עושים עם פיליפינים, עם בישולי נוכרים? זו באמת אחת הבעיות הקשות ביותר בהלכה בדבר הזה. אז מחפשים כולות. הולכים לרב, מחפשים כולה. הרב יגיד, אין לי זמן, אז תן קצת כסף לרב, הוא ימצא כולה. יכול להיות, כן. יש...
לא נותנים לה, עושים אקט אחד בפעולה של...
כן, זה הרמה, הרמה מקל בזה, מרן בית יוסף לא מקל בזה, אבל יש פה בעיה, לפעמים יש אנשים שאין להם כל אפשרות אפילו את זה לעשות, אין להם אפשרות אפילו להדליק את האש. אז מה עושים במקרה כזה?
הזמנו בקייטרינג אוכל לאוכלים, כשהם לא יכלו ושהאישה לא הייתה כשרה, לא יכלו. אבל היה מפחד, זה היה יהודיה, היא לא כל כך שרה, הזמנו קייטרינג שכל יום היה מביא...
בסדר, לא כל אחד יש לו כסף, אני אומר, יש בעיות.
זול מאוד בשביל אנשים כאלה חולים.
יש מצבים שיש.
יש מצב, טוב, אז כל פעם צריך לדון לגופו של עניין, מה עושים? אני אומר, זה לא דבר פשוט. כל דבר כזה צריך לשאול את הרב, מה עושים במקרה כזה? ודבר זה מבואר. עכשיו, פה הוא מסביר את זה קצת יותר. ודבר זה מבואר. כי כל הארצות הן תחת רשות השרים העליונים. ואין בלבד שם השם נקרא עליה רק ארץ ישראל. כלומר, כשאתה מתייחס לארץ הזאת, אתה צריך להיזהר, כי אתה צריך לדעת עם מי יש לך עסק. זה לא סתם. והתואר השני שיש אל הארץ, מלבד זה שהיא ארץ השם, שנקראת ארץ קדושה. ודבר זה מבואר. השלישי, שנקראת ארץ החיים. כן, יש אריכות ימים בארץ ישראל. כתוב למען יאריכון ימיך על האדמה. תמיד הרב צידה מספר הסיפור של רבי שמואל מסלנט. שמעתם על רבי שמואל מסלנט? מה הוא היה? לא, זה לא רבי ישראל סלנטר. ידעתי שתגיד את זה. יש רבי ישראל סלנטר, זה אבי תנועת המוסר, ויש רבי שמואל מסלנט, זה לא אותו דבר בכלל. מה אתה אומר? יואל. יפה, הוא היה רב הראשי של ירושלים. כן, הוא זקן מאוד, כשהוא כבר הכיר את שהרב קוק הגיע לארץ. כן? הוא היה רב די יפו. מה? כן. אז אני אספר לך את הסיפור, זה הוא שמע את זה מהרב ציודה, אז תן לי לספר גם אני. בסדר? הייתה לו מחלה קשה, הוא היה בחור צעיר וגאון. והרופאים אמרו לו שכדי להירפא הוא חייב ללכת למקום מרפא. כן, תמיד הרב ציודה היה אומר, יש מקומות עם סגולה מיוחדת לרפואה בעולם. והוא היה מביא כדוגמה את טלואן בשוויץ, ואת, הוא תמיד אומר, את ניס בצרפת ליד פריס. טוב, אז אני לא יודע בדיוק מה נקרא ליד בשיטה של הרב ציודה, כמו הוא אומר, בניס ליד פריס, יש מקומות כאלה עם סגולה מיוחדת, אז הוא אומר לא, לא, אז על כבנים רבי שמואל סלנט אמר לרופאים בסדר, אני הבנתי, ואז הוא ברח לארץ ישראל. כלומר, כל המשפחה וזה אמרו, טוב, צריך לקחת אותו למקום מרפא, והוא עלה לארץ ישראל, הגיע לירושלים וחי עד גיל 91. נכון, ותמיד הרב ציודה היה אומר, ותמיד הרב ציודה מדגיש איזה שהוא חי עד גיל 91. בין כמה נפטר הרב ציודה? 91. עניין. טוב. כן, למה? הבריאה. כאילו שיחה. כן. זה תוספת שהרב זיני המציא, או שזה חלק מהסיפור? כן, כי אני שמעתי מהרב ציודה רק לחלק הראשון. טוב, יפה. השלישי, שנקראת ארץ החיים. אגב, זה שיש טענה, אני לא יודע איך להתייחס לזה, אבל אומרים שאגרה, אחת הסיבות שהוא לא עלה לארץ, זה כי הוא לא רצה לחלוק על הבית יוסף. לחלוק על הבית יוסף. כי הרי בהלכה הוא לא תמיד הסכים עם מרן, ולכן הוא לא רצה לעלות לארץ, כדי לא להיות במצב ש... קשה לי להאמין לדבר הזה, שזה יהיה השיקול. מה? לא הבנתי. אין מה? למה? יכול להיות, טוב. השלישי שנקראת ארץ החיים, כדכתיב ונתתי צבי בארץ חיים. ובסוף כתובות, ארץ החיים שמתיה חיים לעתיד לבוא. והטעם שנקראת ארץ החיים, כמו שארץ ישראל באמצע העולם, כמו שבארנו מכמה המקומות, וכל דבר שיש לו מדרגת האמצעי ואינו נוטה אל הקצה, מתייחס אל החיים, כי הקצה יש לו סוף ותכלית, וזה עניין המיטה, שהמיטה היא סוף ותכלית. ומפני זה אמר, כי מפני שלושה עבירות וחטאים, גולים ישראל מן הארץ. שאם הם עובדים עבודה זרה, הנה אין ראויים להיות בארץ, כי הוא יתברך אלוהי הארץ, ואיך יהיו בארצו עובדים אלוהים אחרים. והשני, שפיכות דמים, כי מפני שהארץ נקראת ארץ החיים, אם שופכים דמים בקרבה, הרי אין ראוי שיהיו בארץ כלל. אחר ששופכים דם בקרבה, ונקראת ארץ החיים. השלישי, גילוי עריות, מצד כי ארץ ישראל נקראת קדושה, קדושה, והפך הקדושה הוא גילוי עריות. טוב, זה רק ההתחלה, אנחנו צריכים לעבור לספר עין היה.